שלום וברכה לכל המאזינים היקרים. אנחנו נמצאים במעשה משיבה בטלרס, ואנחנו נמצאים ביום השישי. אז כמובן, כמו שסיפרנו בשיעורים הקודמים, שבכל יום מימות המשתה של החתונה שעשו לזוג הצעיר, אז היה בא איזה בטלר ומברך אותם בברכות שלו, והיה מודיע להם מכוחו הגדול. אז עכשיו אנחנו נמצאים ביום השישי, שמגיע אליהם הבטלר בלי הידיים. והבטלר בלי הידיים אומר להם, אתם חושבים שאני בלי ידיים? כלומר שיש לי מום בידיי? אין לי מום בידיי כלל. רק שבאמת יש לי כוח בידיי. רק שאין אני משתמש עם הכוח הזה שבידיי בזה העולם. כי אני צריך את הכוח לעניין אחר. ויש לי הסכמה על זה מן המבצר של מים. אז עכשיו הבטלר מספר להם בעצם לאיזה עניין הוא צריך את הכוח הגדול הזה שיש לו בידיו. אז הוא מספר סיפור שפעם אחד התקפצו כמה אנשים וכל אחד היה מתפאר בכוח שבידיו. זה התפאר שיש לו כוח כזה בידיו וזה התפאר שיש לו כוח אחר בידיו. וכל אחד התפאר מהגבורה שיש לו בידיים שלו. אז אחד מהם התפאר ואמר שכאשר הוא מורה חץ, כלומר כאשר הוא יורה את החץ, הוא יכול לחזור ולמשוך אותו אליו. כי יש לו כוח כזה בידיו שאף על פי שהוא ראה כבר את החץ שהוא ירה אותו, עדיין הוא יכול להחזיר ולמשוך אותו אליו. אז הבטלר הבלי ידיים שואל אותו, איזה חץ אתה יכול להחזיר? כי הוא אומר לו שיש 10 מיני חיצים. כי יש 10 מיני סמים, היינו, כי כל חץ יש לו איזה סם אחד מיוחד שהוא יכול להזיק לאדם. אז הוא שאל אותו, איזה סוג של חץ אתה יכול להחזיר? והוא שאל אותו עוד שאלה, אם קודם שהגיע החץ לאותו מקום שהוא זרק אותה, שהוא ירה אותו אליו, האם הוא יכול להחזיר את זה אחרי כבר שהחץ נורה והגיע למקום הזה? אז הוא ענה לו שהוא יכול להחזיר אמנם את החץ אחרי שהוא פגע במקום, אבל הוא יכול להחזיר רק חץ ממין של סוג אחד. כלומר, הוא לא יכול להחזיר את כל 10 מיני חיצים. אז הבטלר בלי ידיים אמר לו, אם אתה לא יכול להחזיר את כל 10 מיני חיצים, אז אתה לא יכול לרפות את הבת מלכה. אז כמובן, כל העניין הזה של החיצים זה משל שהחיצים הם הבחינה הזאת שהיצר הרע יורה על האדם חיצים, שהוא מפיל אותו בכל התאוות. והצדיק האמת יכול להחזיר אפילו את החיצים האלה אחרי שהם נורו, אחרי שהאדם נכשל בתאוות, נפל, פגם, אף על פי כן הצדיק האמת יכול להחזיר את החיצים האלה בחזרה ולרפות את הבת מלך. ובהמשך הסיפור אנחנו רואים שכל אחד היה מתפאר בכוח שיש לו בידיים. יש אחד שאמר שממי שהוא לוקח אז לא הוא נותן, כלומר אם הוא לוקח ממישהו צדקה אז הוא נותן לו. ואז הבטלר בלי הידיים שאל אותו, איזה מין של צדקה אתה יכול לפעול את הפעולה הזאתי? אז הוא אמר לו שהוא לוקח מעשר ועם זה הוא פועל את הפעולה שלו. אז הבטלר בלי הידיים אמר לו, אם אתה יכול רק בעניין הזה של המעשר לתת למי שאתה לוקח, אז אתה גם כן לא יכול לרפות את הבת מלכה. ואחד התפאר שיש לו כוח כזה בידיו, שהוא יכול לתת לאדם חוכמה על ידי זה שהוא סומך את הידיים שלו עליו. אז הבטלר בלי הידיים שאל אותו, איזה סוג של חוכמה אתה יכול לתת? אז הוא אמר לו, סוג מסוים של חוכמה. אז הוא אמר לו, אם אתה לא בקיא בכל 10 קבין של החוכמה, אז גם אתה לא יכול לרפות את הבת מלכה. ואחד אמר שיש רוח שערה, אז הוא יכול לעכב אותו בידיים שלו. זה היה הכוח שלו. אז הוא שאל אותו, אם אתה יכול לעכב את הרוח שערה, אז בוודאי אתה יכול גם לנגן ניגון מסוים. אז איזה ניגון אתה יכול לנגן? והוא אמר לו, סוג מסוים של ניגון. אז הוא אמר לו, הבטלר בלי הידיים, אם אתה לא יכול לנגן את כל 10 מיני נגינה, אז אתה לא יכול לתת רפואה לבית מלך. אז כל העניין הזה של כל הכוחות של הקפצנים בלי הידיים, שכל אחד התגאה בכוח שלו, אז כל הבחינות האלה נמצאות בצדיק האמת, שהוא יכול לרפות את הבת מלכה, כמו שרבנו אמר, ואני רופא אותה, שהוא יכול למשוך את כל החיצים מן האדם, אף על פי שכבר פגעו בו, שהיצרה כבר הכשיל אותו והפיל אותו לאן שהפיל אותו, הוא יכול לתת השגות אלוקות לכל המקורבים אליו, לסמוך את ידיו עם הידיים שלו על הבן אדם ולתת לו את כל 10 קבין של חוכמה, וכמו כן, העשרה מיני נגינה, שזה הבחינה של התיקון הכללי, שזה התרופה והתיקון לכל הפגמים שהאדם עבר, גם זה אחד מהכוחות של הצדיק האמת, ובמיוחד של רבנו הקדוש. טוב, אז נמשיך בסיפור המעשה, ובהמשך רבנו מספר לנו פה את אחד הסיפורים הנפלאים שלו, שהוא למעשה משל על כל תהליך התשובה שעובר על הבן אדם, מה קורה איתו. אז בואו ונמשיך ונקרא. כי פעם אחת חשק מלך אחד בבת מלכה, והשתדל בתחבולות לתופסה, עד אשר עלתה בידו ותפסה. פעם אחת חלם לו אותו המלך, שהיא עמדה עליו והרגה אותו, והקיץ ונכנס החלום בליבו, וקרא לכל פותרי החלומות, ופטרו לו כפשוטו, שיתקיים החלום כפשוטו, שהיא תהרוג אותו. ולא יכול המלך לתת יצא לנפשו, מה לעשות לה, יהרוג אותה, עצר לו, ישלחה מעל פניו, זכרה לו, כי איש אחר ייקחנה, וזכרה לו מאוד, כי הוא ישתדל אחריה כל כך, ואתה תבוא לידי אחר. וגם אם ישלחה ותבוא ליד אחר, אתה בוודאי יכול להתקיים החלום שהיא תהרוג אותו, מאחר שהיא יצל אחר, יחזיקה אצלו ומתיירה מחמת החלום. ולא ידע המלך מה לעשות לה. טוב, אז בסיפור הזה רבנו מתאר לנו את כל התהליך התשובה של הבן אדם, שבהתחלה האדם גודל במחוזות שהם רחוקים מהקדושה, והוא בעצם נמצא בידיים של המלך השני, של היצר הרע, נמצא בתוך כל התאוות, היצר הרע מקבל את החיות ממנו, יונק ממנו את הקדושה. עכשיו אנחנו רואים שבהמשך יש הרבה אנשים שמתחילים להתקרב להשם יתברך, מתחילים לעשות תשובה, כלומר לברוח מהיצר הרע. אז היצר הרע לא יודע מה לעשות, מצד אחד הוא רוצה את הבן אדם שישאר אצלו, מצד שני הוא לא רוצה שהוא יברח ממנו, כי הוא יודע שאם הוא יברח ממנו ויתחיל לחזור בתשובה, אז הוא בעצם הוא הורג אותו בבחינה הזאת. כל אדם הורג את היצר הרע שיש לו. אז לא ידע המלך מה לעשות לה. ובין כך ובין כך נתקלקל האהבה שלה אצלו קצת קצת. כלומר, הבן אדם, כאשר הוא נהיה מודע לדברים, מודע לדברים של היתר, של האיסור, שיש השם מתברך בעולם, שיש עניין של דברים רעים ולא טובים ומזיקים, אז הוא מתחיל פחות ופחות לאהוב את התאוות האלה של ענייני העולם הזה. ובכל פעם נתקלקל ויותר ויותר האהבה ביניהם. וכן היא גם כן, גם נתקלקל אצלה אהבה, בכל פעם יותר ויותר, עד שנעשה אצלה שנאה עליו, וברחה מפניו. אז האדם מגיע כבר למצב כזה, שהוא כבר לא אוהב את הדברים האלה, הוא כבר שונא אותם, הוא רוצה לברוח, להתקרב להשם יתברך, להתקרב לקדושה, הוא רוצה לברוח מכל ענייני העולם הזה, שקובלים אותו, מכל התאוות, מהיצר הרע. אז הוא מתחיל לברוח. עכשיו, מה קורה שהוא מתחיל לברוח? ושלח המלך אחריה לבקשה. ובאו והגידו לו שהיא נמצאת אצל המבצר של מים. אז המבצר של מים זה כמובן התורה הקדושה, שאין מים אלא תורה. כי יש מבצר של מים, ושם הם 10 חומות זו לפנים מזו, וכולם של מים. וגם הקרקע שהולכים עליה שם בתוך המבצר היא גם כן של מים. וכן יש שם אילנות ופירות, הכל של מים. ויופי המבצר וגודל החידוש של זה המבצר אין צורך לספר, כי בוודאי הוא חידוש נפלא מאוד. התורה הקדושה יש בה פירות, אילנות, חידושים נפלאים. זה הבחינה של התורה הקדושה. אז האדם שבורח מהיצרה, בורח מכל ענייני העולם הזה, הוא בורח אל התורה הקדושה, אל השם יתברך. אז זה בעצם המבצר של מים. אז מאחר שהוא מבצר של מים, ולכנוס בתוך זה המבצר אי אפשר, כי יהיה נטבע במים מי שיקנוס בו, מאחר שהוא כולו של מים. אז האדם, אם הוא רוצה להיכנס אל המבצר הזה של מים, שזה הבחינה של התורה הקדושה, אז הוא צריך להכין כלים, הוא צריך תפילות, הוא צריך לתאר את עצמו. הוא לא יכול להיכנס ישר אל התורה הקדושה, כי הוא יכול גם לטבוע שם מריבוי אור, כי אין לבן אדם כלים, אין לו את היכולות. אז הבת מלכה שברחה באה עד אותו המבצר והייתה הולכת שם סביב, סביב אותו המבצר של מים. והגידו למלך שהיא הולכת שם סביב אותו המבצר, והלך המלך וחילו לתופסה. וכשראתה זאת הבת מלכה ישבה עצמה שתרוץ לתוך המבצר, כי היא רוצה יותר לטבוע במים משיתפוס אותה המלך ותהיה אצלו. ואולי אף על פי כן היא תנצל ותוכל להיכנס לתוך המבצר של מים. וכשראה המלך כך שהיא בורחת אל המים אמר, מאחר שהוא כן, על כן ציווה לראות אותה, ואם תמות תמות. והיו מורים אותה והגיעו אליה כל העשרה מיני חיצים שמשוחים בעשרה מיני סמים כנל. והיא ברחה לתוך המבצר הנעל ונכנסה לתוכו ועברה דרך השערים של החומות של מים, כי יש שם שערים באלו החומות של מים, והיא עברה ונכנסה לתוך כל העשרה חומות של המבצר של מים, עד שבאה לפנים ונפלה שם ונשארה חלושות. טוב, אז אנחנו רואים כאן שהבת מלכה מגיעה אל המבצר של מים, והיא רוצה להיכנס אל המבצר ולברוח מהמלך, אבל סביב המבצר יש עשרה חומות, כלומר זה כל עניין המניעות והקשיים שיש לבן אדם שהוא צריך להתגבר עליהם בשביל להיכנס אל המבצר של מים. עכשיו המלך, שהוא המלך הרע, יצא הרע, רואה שהיא רוצה לרוץ אל המבצר של מים, שהבן אדם רוצה לברוח ממנו, להיכנס אל מבצר הקדושה, אז דווקא אז הוא יורה בו את כל החיצים, את כל העשרה מיני חיצים. וזה התהליך שעובר על אנשים כשהם רוצים להיכנס אל הקדושה, וכבר הם חושבים שהם נמצאים בתוך התורה, בתוך המצוות, ופתאום הם רואים שהם נופלים בתוך התאוות, עוד יותר גרוע ממה שהם היו. אז הם יכולים ליפול בדעתם. אבל רבנו מספר לנו שהאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמראים לו התרחקות. וכל ההתרחקות היא כול ההתקרבות, כלומר זה הדרך. לפני שאתה נכנס אל הקדושה, לפני שאתה מתקרב להשם יתברך, אתה עובר גם תהליך של התרחקות, של ירידות, היצר פתאום יורה בך את החיצים, אתה חושב שאתה נהיית יותר גרוע ממה שהיית. אבל כל זה, רק הבחינה הזאת, זה תהליך של התקרבות, זה עובר על כל בן אדם, בכל מדרגה שהוא רוצה לקנוס אליה. ולא צריך להתפעל מזה, כי אחרי כל ירידה יש עלייה, ובסופו של דבר אם האדם העקשן, אם הוא מתחזק ברצונות, בכיסופים, ממשיך הלאה, עובר את כל החומות, אז בסופו של עניין הוא בא לבפנים, לבפנים מבצר הקדושה, ובסיפור אנחנו רואים שהבת מלך כן הצליחה להיכנס אל המבצר של מים, ונשארה שם החלושות, ורבנו הקדוש, הוא הבית לפלי הידיים אומר, ואני רופא אותה. כי הוא יכול לחזור ולמשוך ממנה, היינו מן הבת מלכה הנעל, כל העשרה מיני חיצים. ואני יודע כל העשרה מיני דפקין על ידי העשר אצבעות, כי בכל אצבע ואצבע מעשר אצבעות יודעים דופק מיוחד מהעשרה מיני דפקין. ואני יכול לרפות אותה על ידי כל העשרה מיני נגינה. ועל כן אני רופא אותה, אומר רבנו הקדוש. אז זה הכוח של הבטלר בלי הידיים, וכמו שאמרנו שבסיפור עצמו, כל הכלליות של כל הבטלרים, אז זה הכוח יש גם לרבנו הקדוש, כי אם הוא סיפר את המעשה הזה, אז כמובן שהוא יודע מכל העניינים האלה, ויש לו את כל הכוחות הללו. ובעיקר יש לו את הכוח הגדול לרפות את הבת מלכה, שהוא אמר, ואני רופא אותה. שכל מי שמתקרב אליו, לא משנה באיזה מדרגה, מה הוא עבר, מה הוא נכשל, איפה הוא נפל, רבנו יכול להעלות אותו, לתת לו רפואות, לתת לו השגות אלוקות, לתת לו חוכמה, וכמובן לקרב אותו להשם יתברך. אז יהי רצון שנזכה להתקרב לצדיקים האמיתיים, לרבנו הקדוש, שנזכה לרפות את הבת מלכה, ונזכה להתקרב ולהיכנס למבצר של מים, אל התורה הקדושה, אל השם יתברך. ונזכה להיות בשמחה תמיד. אז בעזרת השם זה הסיפור האחרון שבשבעה בטלרס, וכאן אנחנו מסיימים בעצם את כל השיעורים, המעשה הזה של רבנו הקדוש. אז בעזרת השם נהיה בשבוע הבא בסיפורים חדשים, ומי שרוצה לעזור לנו בהפצה, דיסקים, חוברות, עלונים, אז מוזמן להתקשר אלינו לאור הגנוז ברסלב 0544-5253-96. אז כל הברכות לכולם.